סיכום לחדשים?
מה?
סיכום לחדשים.
יהיה קצת מסובך, אני חושב. אני מציע אולי שאתה תשב עם החבר'ה קצת, כי זה להיכנס לפרטים, הסיכומים האלה. בגדול, אני יכול להגיד רק שהקל וחומר יסודו הוא לא, זה השורה התחתונה, נגיד במשפט אחד, קל וחומר יסודו הוא לא דדוקציה. הוא לא דדוקציה, אלא אינדוקציה. מזיר טוען שאולי זה אנלוגיה אפילו. דמנו קצת בפרטים, אבל בגדול זאת הקריאה הכללית. עכשיו, בסעיף כף א', כשהוא מדבר על דין, נקש תנאי בהיגיון החדש, אז כאן, עוד פעם, זה בעצם דברים שאמרנו אותם, אני רק לא ברור לי עד הסוף על מה הוא מדבר, זאת אומרת, איזה מהמידות שהתורה נדרשת, אני מתכוון לדבר. אם הוא מדבר פה על קל וחומר, הם אנשים מן הדין, דין זה בדרך כלל מקובל שזה קל וחומר. או שאני לא יודע מה זה, או שהוא מדבר על היקש, זאת אומרת, לא לגמרי ברור לי למה הוא מתכוון. אבל בכל מקרה, לאור מה שהוא אמר קודם על הקל וחומר, אז זה נסוף גם על הקל וחומר. בכל מקרה נכון, שזה דין היפותטי, נעים, כמו שאמרנו קודם. וניסיון ההיגיון החדש, אז הזכרנו כבר בעצם את בייקון, נכון? האורגנון החדש של בייקון, הזכרנו אותו פעם, שבו הוא מנסה להכניס את האנלוגיה ואת האינדוקציה לתוך הסכמות הלוגיות. זאת אומרת, הוא מבין שמדע לא יכול להתפתח באמצעות הסכמות הלוגיות הדדוקטיביות. אז הוא לא יוצר מזה לוגיקה דדוקטיבית, אחרת כמובן אתה אפשר לעשות מאינדוקציה לוגיקה דדוקטיבית, אבל הוא מנסה כן לכוון את המדען, נקרא לזה, או את החושב, לעשות אינדוקציה נכון, או לעשות אנלוגיה נכון, או לבדוק את האנלוגיות ואת האינדוקציות שלו. עכשיו עוד פעם, זה לא דבר הרמטי, זה לא דבר מתמטי. השאלה היא למשל, מה יהווה פרחה על אינדוקציה? כשאתה עושה ניסוי, אתה בודק איך לתכנן ניסוי שיבדוק את האינדוקציה. איזה הנחות יש להכללה שאתה יכול להוריד אותה ממתברר שהניסוי לא מאשר את זה? זה פשוט איזשהן סכמות שבאות לוודא שאתה עובד סביר, אבל זה ודאי לא הופך להיות לוגיקה מתמטית, אי אפשר לעשות את זה. רק הנקודה החשובה שבייקון העלה באופן הכי חזק, למרות שאני חושב שכבר קצת לפניו גם הבינו את זה, זה שבאמת המצפון של המדע, כמו שהוא אומר, זה הזכרנו בפעם הקודמת, לפי הגיון הדעת התאורה של הפילוסוף היהודי החדש, הרמן כהן, הדין ההיפותטי הוא המצפון של המחשבה המדעית, הנפש של המדע החדש. זאת אומרת וכאן כנראה הוא מדבר על האנלוגיה, והזכרנו ועשינו דיון בפעם הקודמת מה נקרא אצלו הדין ההיפותטי. בהקשר הזה אמרתי שאנחנו מדברים, הדין ההיפותטי זה אותה תמונה של היקש תנאי שהוא היקש בטל, שהוא לא היקש דדוקטיבי, אבל הוא כן היקש שלפיו עובד המדע. זה בדיוק מה שהוא אומר פה, שזה המצפון של המחשבה המדעית, היא להרחיב את הידיעות שלנו אפשר רק ורק באמצעים שלא אמצעים דדוקטיביים. בסדר? אז זה בעצם בסך הכל מסכם דברים שכבר אמרנו, והוא חוזר עוד פעם להגיד, וכן המידה הראשונה של ההיגיון התורני, שזה כמובן הקל וחומר, זו המידה הראשונה שמופיעה מ-13 מידות, הוא כאמור דין היקש תנאי, שיסודו דין צדק הבינה, שצריך להיות כן ומוכרע ביחס החמור לקל. אמנם מהותו הוא היקש ההשוואה. אז כאן התלבטנו קצת, גם הפעם הקודמת, מה בדיוק הוא מתכוון, זאת אומרת, אז אם זה מן החמור לקל, אז באיזה מובן יש פה השוואה? אז יכול להיות שהוא לוקח רק את החלק מתוך החמור שהאנלוגי לקל, ואמרתי שאני לא טוב, בדרך כלל רוב הקל וחומרים שאנחנו מכירים, נדמה לי שאנחנו קשה מאוד לתפוס אותם ככה, קל וחומר שקראנו לו בכלל מתי ימנה, הוא כזה. קל וחומר שאם על הקריאה חייב על הפתיחה, אם על הפתיחה חייב על הקריאה לא כל שקל. וקל וחומר ש... מה? כן, נכון, אבל שם, מעבר לזה שהוא... זה נכון שהוא דדוקטיבי, אבל למה הוא דדוקטיבי? כי הדבר החמור מכיל בתוכו פיזית את הדבר הקל ועוד משהו. זה לא שיש לנו איזושהי סברה שזה יותר חמור מזה, אלא הקריאה, אז ברור שהקל וחומר, אם על הפתיחה חייב על הקריאה לא כל שכן, אפשר לתפוס אותו כהשוואה. למה? כי אם יש איזשהו עונש על פתיחה, אז ברור שגם על הקורא אנחנו נשית את אותו עונש, כי הקורא הוא בכלל מעשיו גם פותח. כשקורא בור הוא גם פותח את הבור וגם עוד ממשיך הלאה להעמיק אותו, נכון? אז ברור שיש פה פיזית, הוא עשה את פעולת הפתיחה, אז אתה יכול להתייחס לזה כאיזושהי השוואה. אתה לוקח את החלק מתוך החמור ששווה אל הקל, ועושה השוואה ביניהם. עכשיו אני עוד יכול להבין לך ששם זה באמת לא הקל וחומר הרגיל, זה קל וחומר שגם אין על הפרחות, ואמרנו שיכול להיות שאפילו עונשים מקל וחומר כזה.
אבל שם גם תגיד, אולי זה שם מישהו
גובר. מה זאת אומרת?
זה לא אותו דבר.
אבל זה אותו דבר יותר.
אולי זה, מי אמר שזה יותר, אולי זה פחות.
למה זה פחות? פתיחה עשית פה, אז מה? כל מה שאתה עושה יותר לא יכול להפחיד. אבל עשית פה פתיחה.
מה שעשית עוד, אולי
גורע. לקחת 4, להוסיף לו 2, אתה יכול לקבל פחות מ-4. יש פה פתיחה, זה לא...
אם זה מדבר על הקיש.
מה?
שעות השנייה שאתה מדבר על הקיש?
אני לא חושב שהוא מתכוון לזה. אני חושב ש... ההיקש שמופיע פה, אני לא חושב, לפחות איך שאני נוטה לקרוא, אני לא 100% בטוח, אבל לפחות איך שנדמה לי שצריך לקרוא, ההיקש הזה זה לא במובן המידותי. זה לא אחת מיוגדים אל מידות.
זה מוכרע ביחס לחמור
לקרוא. מה? לא. עכשיו, בהמשך הוא אומר, בכן המידה הראשונה, כאן הוא מגיע למידות. זאת אומרת, השתי הפסקאות הראשונות עוסקות בסוג של טיעון לוגי. נקרא לזה היקש. אבל זה ההיקש הזה, זה מילה עברית לטיעון. טיעון לוגי. כן, הרבה פעמים טיעון זה היקש. הזכרנו את זה כבר, אמרתי לך שבתחום המידות אני לא נותן להשתמש במילה היקש כי היקש הרבה פעמים מצלצל כמו אחת, מידה אחת ספציפית מתוך היו ג' אבל היקש בעברית זה פשוט טיעון, כן? טיעון לוגי, היקש האריסטוטלי זה טיעון, זה תרגום לעברית של הטיעון האריסטוטלי, כן? אז נדמה לי ששתי הפסקאות הראשונות מדברות על סוג מסוים של טיעון. הפסקה בסוף הוא אומר וכן המידה הראשונה של ההיגיון התורני, שם הוא חוזר לקל וחומר, שם הוא חוזר אל המידות. והכל וחומר הוא זה, הוא היקש תנאי, מה שהגדרתי לך קודם בתור סוג מסוים של טיעון שנקרא היקש תנאי.
מה רוצה ממנו?
רוצה לומר שזה לא דדוקציה. שמדע לא יכול להתקדם עם דדוקציה. אם אתה רוצה להוסיף ידע, אז אתה חייב להשתמש בכלי שהוא לא דדוקטיבי, כי דדוקציה כל מהותה זה שהיא מנתחת את מה שאתה כבר יודע. היא לא יכולה להוסיף לך ידע. זה דיברנו פה.
מה
עוד
להגיד במצפון?
מצפון הכוונה הדקה. הדקה כמובן לא במישור המוסרי, אלא במישור השכלי, הרציונלי. אבל לא משנה, מצפון, כמו שבתחום המוסרי, מצפון משמש כהצדקה. צבא מצפון, אז בתחום המדעי, המצפון זה הצדקה להלך המחשבה המדעי. הצדקה להישג המדעי, היא הנכונות של הטיעון התנאי הזה, ההיקש התנאי הזה. זה כאילו הטיעון שעומד ביסוד המחשבה המדעית.
מה זה ההיקש התנאי?
ההיקש התנאי זה בעצם להגיד שאם חוק הגרביטציה נכון, אז נגיד עצם, כל עצם צריך ליפול אל כדור הארץ. לא, לא. אם, אז זה משפט אפילו אולי אנליטי. אם חוק הגרביטציה נכון, אז כל עצם צריך ליפול לכדור הארץ, כי כדור הארץ והעצם שניהם בעלי מסה.
אז אתה לא יכול להתקדם.
לא, רגע, זה ההנחה הראשונה. הנחה שנייה, שהטייפ הזה הוא עצם בעל מסה. הנחה קטנה, נכון? אז מסקנה שהטייפ הזה צריך ליפול על כדור הארץ, נכון? זה היקש דדוקטיבי לגמרי, זה היקש תנאי שנקרא היקש תנאי בתחום של לוגיקה הרגילה. אבל זה לא היקש שלא הוא מדבר כנראה. מה שהוא מתכוון זה באמת להיקש איך שעובד המדע. המדע עובד הפוך. הוא אומר, בוא ננסה היפותזה שחוק הגרביטציה נכון. אם חוק הגרביטציה, אני רוצה לבחון האם יש חוק כזה, חוק הגרביטציה. בסדר? אז אני מניח היפותזה חוק הגרביטציה נכון. אז אני מסיק עכשיו מסקנה. אם חוק הגרביטציה נכון, כל עצם צריך ליפול לכדור הארץ. נכון? עכשיו אני לוקח את הטייפ הזה, ואני אומר, טוב, עכשיו בוא נראה אם הוא נופל לכדור הארץ או לא. אני רואה שהוא נופל. המסקנה של הטיעון הקודם היא עכשיו הנחה אצלי. עכשיו אני רוצה להסיק שחוק הגרביטציה נכון. אני אומר, בהנחה שחוק הגרביטציה נכון, כל עצם צריך ליפול אל כדור הארץ. עכשיו לקחתי עצם, יפלתי אותו לכדור הארץ. מסקנה, חוק הגרביטציה נכון. עכשיו כאן זה מסקנה בטלה כמובן, מבחינת לוגיקה רגילה. כי מי אמר? זאת אומרת, זה יכול להיות שזה במקרה נפל, אבל לא כל עצם ייפול. אבל זה בדיוק הנקודה. וכך כן מתקדם המדע, למרות שזו מסקנה בטלה מבחינת דדוקטיבית. כי ניסיון זה תמיד אישור על דרך האינדוקציה. אתה לוקח פרט, אם החוק מתאשר לגבי הפרט, אז אתה אומר שאוששנו את החוק הכללי. לא הוכחנו אלא הוששנו אותו. בסדר? אז זה מה שאני חושב שזה מה שהוא קורא, כי יש תנאי פה, ובאמת המינוח פה קצת מורפל. אז אני, זה דיון בשיעור שעבר, דיברנו על זה קצת, שהמינוח פה הוא מורפל. אני חושב שלזה הוא מתכוון. עכשיו, רק הערה האחרונה, בקשר לקל וחומר, יש מחלוקת שכבר מופיעה בראשונים, לגבי במי הצד. יש שתי צורות של במי הצד. יש במי הצד שמתחיל מבניין אב, לא מתחיל מבניין אב, מתחיל במי מצינו, סליחה. במי הצד עצמו הוא בניין אב, כמו שהוא אמר קודם, זה חלק מהראשונים. אבל יש במי הצד שמתחיל מבמי מצינו, ויש במי הצד שמתחיל מקל וחומר. למשל, אני... בתחילת בבא קמא, המשנה הראשונה של בבא קמא, זה דוגמה. המשנה הראשונה של בבא קמא, אז היא לומדת מזיק אחד מנגיד מאש. אז אומרים, על אש שכן דרכה להילך ולהזיק. בורים על אש, נכון? אז אומרים, נגיד, בור יוכיח. שכן דרכו להילך ולהזיק. מה לבור שכן, אני לא זוכר אפילו מה החיתרון של בור, שתחילת עשייתו לנזק. מה לבור שכן תחילת עשייתו לנזק, אש תוכיח. כן? ואז חזר הדין ומוכיחים מביניהם, מבין שניהם. זה נקרא במי הצד. עכשיו, יש במי הצד שמתחיל בקל וחומר, ויש במי הצד שמתחיל במי מצינו. זאת אומרת, אתה יכול להתחיל ללמוד על המזיק הזה מאש בקל וחומר. אם אש חייבת, אז קל וחומר, שיבנו סכינו ומסעו בראש הגד, גם הם חייבים. כי הם, לא יודע מה, מועדים לפעול, לא משנה כרגע, לצורך הדיון. בסדר? עכשיו, אני עושה פרחה לקל וחומר. פרחה. מה לאש שכן דרכה ללך ולהזיק? אז אני אומר בור יוכיח. עכשיו גם מבור אני לומד בקל וחומר. אם בור שהוא כך וכך הוא סטטי ואין דרכו ללכו להזיק חייו, אז אבנו סכינו ומסעו שנפלו ברוח מצויה שכן דרכם ללכו להזיק, ודאי יהיה חייו. בסדר? אז אני אומר מה לבור שכן תחילת עשייתו לנזק. אז זה גם פירחה. נכון? ואז אני אומר חזר הדין. אחרי שעשיתי שתי הפירחות ולמדתי משניהם, זה עדיין קל וחומר? או שזה חזר להיות בממצינו? מבינים את השאלה? אם אני מתחיל מבמי מצינו, אז אין ספק שאחרי שאני לומד משניהם זה נשאר במי מצינו, זה לא ישתפר. נכון? זה רק נשאר במי מצינו תקף. במי מצינו זה אנלוגיה. כמו זה, כך גם זה. קל וחומר זה, אם זה, אז בטח שזה. קל וחומר שזה. בסדר? אז עכשיו, במי הצד יכול להתחיל בשתי צורות. יכול להתחיל בקל וחומר, יאללה פירחה, אני אלמד מהשני בקל וחומר, יאללה פירחה, אני אחזור לראשון, והצד השווה לשניהם. עכשיו השאלה היא, מה זה עושה הצד השווה לשניהם? בפשטות, סתם ככה באופן לוגי פשוט, זה במי מצינו. זה לא קל וחומר.
אני מנסה...
כי אני לומד מהצד השווה לשניהם, אני לא לומד לא מזה ולא מזה, ומהצד השווה אני לומד שזה בדיוק כמו זה, גם זה יכול להיות הצד השווה, ולכן זה אותו דבר. בעצם אני לא לומד לא מאש ולא מבור. אש ובור הם שניהם מקרים פרטיים שעושים לי בניין אב, כמו שהסביר קודם, לימוד של במי הצד זה בניין אב, בניין אב זה אינדוקציה. לקחת שני מקרים פרטיים, להכליל אותם לעיקרון כללי, ומהעיקרון הכללי ללמוד אל מי שאני מעוניין ללמוד.
אני יכול ללמוד מהעיקרון הכללי, זה קל וחומר.
מה?
אני יכול ללמוד מהעיקרון הכללי.
כן, אבל בדרך כלל, לפחות הדוגמאות שאני מצליח להיזכר, זה לא בנוי כך. הקל וחומר תמיד מאפיין את אחד מן הצדדים, אבל אחרי שהגעת לתכונה המשותפת לשניהם, זאת אותה תכונה שיש בלמד, לא תכונה חלשה יותר. אלא זאת בדיוק אותה תכונה, פשוט זה דומה לשניהם בצד השווה שיש לשניהם. נכון שתיאורטית אני יכול לדמיין גם מצב שזה יישאר קל וחומר בצד, אבל אף ברור זה קל וחומר, זה מקום החקירה. אני מדבר במצב שבו זה התחיל עם קל וחומר, ונגמר עם בממצינו. אז יש מחלוקת, זה כבר מחלוקת בראשונים. נפקמינה למשל, מי שטוען שאין עונשין מן הדין זה רק בקל וחומר. אבל בממצינו כן עונשין מן הדין, אז פה יענשו. נכון? זה לימוד של קל וחומר לא עונשין. אבל בבניין אב או בבני מצינו, כן עונשים. אז זה גם מחלוקות ראשונים, אבל מי שיטען את זה, זאת נפקא מינה פשוטה נוספת. נפקא מינה נוספת, למשל, איזה פרחה עושים? פרחה כל דהו או לא פרחה כל דהו? יש הבדל איזה פרחות עושים לבניין אב או בבני מצינו, ואיזה פרחות עושים לקל וחומר. מה הצד לומר שזה קל וחומר? הצד לומר שזה קל וחומר, זה שהתחלת קל וחומר, עשית פרחה, והוכחת שהפרחה הזאת לא נכונה על ידי המלמד השני. אז חזרנו אל המצב הראשון שזה היה קל וחומר. אבל אז באמת אני לומד כאילו משני מקורות שונים, לא מהצד השווה שביניהם. זה קצת לא מתאים לניסוח של הגמרא. קצת לא מתאים לניסוח של הגמרא. אבל מי שאומר שזה קל וחומר, כנראה שככה הוא תופס את הלימוד הזה. הוא תופס את זה כאילו שבעצם המלמד השני בא רק להוריד את הבעיה שמעלה פירחה על המלמד הראשון. ולאחרי שהורדנו את הבעיה, אני לומד מהמלמד הראשון, בכל וחומר, אותו כל וחומר שהיה. רק הוכחתי שהפירחה לא רלוונטי, זה הכל. עכשיו כאן אני זה רק השתמעתי בדוגמה, מעבר לזה שסתם מעניין להכיר את זה, אולי נראה, הנקודות האלה עולות למשל בתוספות בבבא קמא בדף ב' שהזכרנו קודם, תוספות דן שם, הוא אומר שמהמשנה שם רואים שעונשים מן הדין בממון, כך תוספות שואל סתם נקרא שאמרנו קודם שעומדים מאש ובור וכולי, אז אומר תוספות רואים מכאן שבממון עונשים מן הדין. אז אתם רוצים שאפשר לתרץ פה, אני לא זוכר מי אומר את זה, אם בכלל, אני זוכר שאני הצעתי את זה, אז בתור תירוץ, אני לא זוכר אם יש מישהו גם שאומר את זה, בשיעורים על בבא קמא כשלמדנו, שזה לא קל וחומר, זה בניין אב, ובניין אב יש שיטות שכן עונשים, אף קל וחומר לא עונשים. אז התוספות טוען שלא, אפשר להגיד עושר, אפשר להגיד אחת משתי צורות, כן, עושר תוספות לומד שעונשים גם בבניין אב, שגם בבניין אב אין עונשים מן הדין, אין הבדל ביניהם, או שלומד שמצינו את זה קל וחומר ולא בניין אב. שתי אפשרויות פתוחות בתוספות, הוא לא מפרט. אבל שם הדברים האלה עולים. בכל אופן, למה זה חשוב לענייננו? כי באמת נראה שבכל זאת יש משהו מהותית שונה בקל וחומר לעומת בעניין אב, או לעומת במי מתאים. פה חקירות של במי מפקמינות, השאלה איך להבין את במי הצד. לפי השנזיר אומר, אני לא לגמרי מבין מה ההבדל. זאת אומרת, אם בסופו של דבר מה שאתה עושה בקל וחומר, זה רק את ההשוואה בין הצד השווה של החמור אל הקל, אז מה זה משנה אם הוא יותר חמור? זה לא רלוונטי ללימוד. כל מה שרלוונטי זה שבתוכו יש משהו שהוא כמו הקל, ואפשר להשוות ביניהם. כך שאני לא מבין למה בכלל יש טעם, ומה שאמרתי קודם זה, אפילו שאני נתן את זה בצורה יותר פשוטה, למה יש טעם בכלל לנסח שתי מידות שונות? זה קל וחומר ושל...
לא
ממצאים לו, בעניין הלאה.
לא אומר שזה אנלוגיה,
תיבורה. השאלה היא למה הוא כן מתכוון, אני פשוט לא יודע. זה סימן שאלה, זה אפילו לא קושייה, אני לא יודע למה הוא מתכוון.
על כל דבר, החומר שעושים, בגלל שיש איזה... כמו שדיברנו, רלוונטיות בין התכונות. מה לא רק הרלוונטיות בין התכונות?
זה ההשוואה, זה מה שמתכוון בתור השוואה.
זה בטוח קיים. יכול להיות שבאמת כל דבר החומר בסוף יתברר לך שיש פה בכלל 200 מנה איכשהו. איפשהו, אחרת למה באמת זה... למה באמת זה... למה אני חושב שזה שזה קל פה וחמור פה זה אין פשמונטי ורלוונטי?
יכול להיות שיש סקאלה שלישית שמשותפת לשניהם, שבסקאלה ההיא זה שווה 8 וזה שווה 5. אבל לא שיש בתוך הזה את זה.
יש בין קשר של אדם, זה אומר שיש פה...
ההשוואה, אבל עדיין יש פה השוואה שאומרת שעובדה שיש סקאלה משותפת לשניהם. זה בכל מקרה אתה חייב כזה להשוות אותה. אפילו אם יש סקאלה שלישית. זה כבר מצב של השוואה. זה כבר איזשהו אלמנט של השוואה. אתה בעצם מוציא משניהם... שהם נמדדים במידה משותפת.
אבל ברור שיש פה איזה משהו
שמחליט,
קל וחומר ששונה מסתם הקיש. יש פה ברור שיש פה איזה משהו שהוא קל וחומר שהוא שונה מסתם הקיש. זה לא סתם הקיש שאני טוב, אבל זה לא סתם הקיש
רגיל. מה שרואים מציע כאן, זה שבעצם ההשוואה היא זה לתרגם את זה לאיזושהי סקאלה משותפת. זה יסוד ההשוואה שיש בכל קל וחומר. אבל אחרי שאתה מתרגם, עדיין זה 5 יחידות חומרה נגיד, וזה 8 יחידות חומרה. ולכן זה קל וחומר. נכון שהקל וחומר הזה מבוסס על איזשהו אלמנט של השוואה. טוב, יכול להיות שהוא מתכוון את זה. לא, אני פשוט לא יודע, לא יודע להכריע בדיוק למה הוא מתכוון פה. טוב, עכשיו כלל ופרט. לגבי הענישה מן הדין, סתם, אז אם כבר הזכרנו את זה, אז זה גם קשור בשאלה מאיזה טעם לא עונשים מן הדין, הזכרנו את זה גם, נכון? למה לא עונשים מן הדין? כן. יש, נזכרנו, יש דעה שאומרת שיש הדבר כל כך חמור, יכול להיות שלא יעזור העונש הזה, יש דעה שאומרת שאולי יש פירחה על הקל וחומר. אנחנו הבאנו שיש עוד כיוון שאומר שבעצם העונשים לא נמצאים בפרופורציה לעבירה, ולכן אי אפשר ללמוד עונש על ידי קל וחומר. אז לגבי, כמובן שתהיה פה השאלה האם עונשין על בניין אב או על בומי מצינו, תהיה תלויה בזה. אם אתה חושב לזה שיש פירחה, אז מסתמת גם פה אתה יכול לחשוב, גם פה יכול להיות שיש פירחה. במה הצד עובד בדיוק באותו מנגנון כמו קל וחומר, אלא אפילו מציל כמו קל וחומר. אם אתה טוען שזה יותר חמור, ולכן לא בטוח שהעונש ההוא יספיק, זה כבר לא נכון. כי לכאורה יש פה השוואה, לא קלות וחומרה. טוב, לגבי הדבר השלישי אני לא בטוח. בכל אופן זה תלוי ב... הדעות שהזכרנו.
פריחה לא
יפעל
בבניין אב.
מה?
אולי, זה לא מתאים. פריחה, חשש לפריחה, לא יהיה פעמים.
למה?
כי... כי... כבר שם, כבר מתאים, זה משהו שהוא... קשה להגדיר אותו, שאפשר
לפרוך
אותו. אבל
בכל
החומר,
הקדע
של החומר
והקהל,
זה כן, כן...
יש פריחות על בניין אב, מה זאת אומרת? יש פריחות על בניין אב. אנחנו דיברנו, הזכרנו שזה קצת קשה לתפוס איך באמת יכול להיות פירחות על דבר כזה, כי אם ברור לי שזה שווה, אז ברור לי שזה שווה. זאת אומרת, מה אתה רוצה להוכיח לי בפירחות, שלא ברור לי שזה שווה? זאת אומרת, מה שאתה יכול להראות לי בפירחות, שהנקודה הזאת של הפירחה, השוויון לגביה הוא לא רלוונטי. זה מה שאתה יכול להגיד, אבל זה לא פורך את השוויון. זאת אומרת, שלגבי הנקודה של הפירחה, השוויון לא רלוונטי. אבל עדיין, אמרנו שם, ניסקנו, נדמה לי בסוף, שבסדר, אתה יכול להגיד, אבל שיש פירחות שאומרות בעצם, תראה, הרי הנקודה הרלוונטית בפירחה היא אותה נקודה שגם לגבי הדין שאותו אתה רוצה ללמוד. ואתה רואה ששם זה לא מתקיים. אז כנראה שהרגשה שלך לא עובדת. כי בשף מוצאים פירחות כאלה. להפך, פירחה כל דעודנים שם, כן, או לא. טוב, כלל הוא פרט כאין הפרט. כאן זה דיון סבוך ביותר שאני לא רוצה להיכנס לפרטים שלו, כי זה פשוט להתחיל לחפור בתוך סוגיות ולהגדיר דברים שרק עליהם צריך לשבת ככה כמה שיעורים טובים שלהגדיר אותם, וזה לא מהותי למה שכתוב כאן. אז אני אתן איזושהי סקירה מלמעלה, לא שאני מחביא בתוכי את הסודות האלה, הם לא נמצאים גם בתוכי, כן? זאת אומרת שלא לא תחשדו בי, אבל זה צריך פעם להיכנס לסוגיות האלה ולהיכנס יותר באמת להגדרות. יש שם הגדרות מאוד בעייתיות. אני מתכוון להיכנס בלעת השם לסוגיות האלה, אבל זה לא...
מה לשיעור?
חזון למועד.
אה? מה לשיעור?
לא, לא, בעצמי. פרויקט הבא, אני אתכנע לקרוא בגיוס הבא שלי. עכשיו מצלים את הבאים עכשיו. טוב. מידות כלל ופרט גם הן יסודן השוואה, כי אין הפרט. כלל הוא פרט שהיא מידה אחת בשבע מידות שדרש הלל הזקן. כן, הלל, כשעלה מבבל, דרש שבע מידות. נסתעפה לשמונה מידות כלל הוא פרט בברייתא דיוד ג' מידות רבי ישמעאל. ביוד ג' מידות של רבי ישמעאל, המידה הזאת התפרטה לשמונה מידות. אם אתם עושים את החשבון, תראו שיש 14 את הכל. שבע מידות של הלל, שאחת מתוך השבע התפרטה לשמונה, סך הכל 14. יש ויכוח בסיווגים, מורידים מידה אחרת של הלל. גם המניין של הנזיר עצמו לא מוסכם. בדיוק מחלקים את ה-13 מידות בתוכם, זה לא דבר מוסכם. בכל אופן, ככה נזיר לומד שיש פה שמונה מידות של כלל ופרט. מהן דלת מידות השם הכללי והפרטי, ודלת מידות הדין הכללי והפרטי. ואלו הן דלת מידות השם הכללי והפרטי, כלל ופרט, פרט וכלל, כלל ופרט וכלל אי את אדם אלא כאין הפרט, כלל שהוא צריך לפרט ופרט שהוא צריך לכלל, זה מידה אחת. אז יש פה ארבע מידות, וזה מידות השם הכללי. מידות הדין הכללי זה ארבע המידות שאחריהם, עוד מעט אנחנו נראה אותם, ולא נספרשו דיניהם, אלא בכלל ופרט וכלל כאין הפרט. רק אחר כך, בדוגמאות, נתפרשו דיניהן השונים. כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט, פרט וכלל נעשה הכלל מוסף על הפרט, כלל ופרט אי התדן, אלא כאין הפרט וכו'. נעצור רגע פה וטיפה נרחיב. אז ביוגים אל מידות, בדרך כלל זה נתפס בתחילת הספרה. הנה הזקן הוא ניסד את זה, נקרא לזה כך. זה הלכה למשה מסיני לפי, אפשר להגיד, כל הראשונים. זה הלכה למשה מסיני, המידות. אבל הלל היה זה שמנע אותם לראשונה, שניסד אותם. כל עם יובל, אז הוא דרש את זה.
מה היה עד אז?
עד אז, לא ידעו בדיוק. זה השתקח, מה זה עד אז? בדור שלו זה השתקח בארץ ישראל. וכשהוא עלה מבבל, אז הוא לימד אותם את זה, בני בתירה שם, ששכחו את פסח בשבת שם, כל הדיון הזה. אז הוא דרש להם את זה בקל וחומר, בקדרה שווה את הדין הזה, הוא הוציא להם את זה מכל מידה לחוד. בכמה צורות שונות, מכל מידה לחוד הוא הוציא להם את הדין הזה. אבל המידות האלה, כל הראשונים כותבים שהמידות האלה הן מידות הלכה למשה מסיני. פינקלשטיין, אתם מכירים את הספר, הספרה, הוצאת פינקלשטיין, הוצאה המדעית של הספרה, הוצאת בית המדרש לרבנים באמריקה. אז הוא רוצה לטעון שברמב״ם נראה שהוא חזר בו מזה. זאת אומרת, בהקדמה לפירוש המשנה, הוא כותב את זה הלכה למשה מסיני, אבל בלכות ממרים ועוד מקום הוא עושה לדון שזה לא ככה, אני לא חושב שהוא צודק.
זה
מתכוון
את עצמו, זה אומר שהכל, אם זה לא
הלכה שמצמא, זה... לא, זה מתכוון את עצמו. כי אם זה לא הלכה למשל מסיני, אז צריכות להיות מידות הגיוניות לגמרי.
אז
הם
את
ההיגיון
שלהם.
היגיון שלהם.
זה
היגיון
שהוא לא...
אחוז, אבל הכל צריך להיות היגיון אנושי רגיל, אין פה כללים אקסיומטיים, כללים שרירותיים, נגיד שכאלה יכולים לרדת רק בסיני.
יש כאלה בדיוק, אינדוקציה,
זה
לא כלל.
כלל הוא פרט וכלל, למשל, מה ההגיוני בזה? להיות אדם בכלל, זה נראה כמו איזשהו כלל של איך לקרוא את התורה, זה לא איזשהו צורת חשיבה הגיונית. נכון? אני חושב שזאת הסיבה שכל הראשונים מגיעים, למרות שאין לזה מקור מפורש, נדמה לי, לפחות עכשיו מה שאני מכיר, שזה הלכה למשה מסיני, אבל הם מסיקים את זה פשוט מהאופי של ה...
אתם נקראים ספרותיים,
כן, אני משאירו אותי,
אבל איך הם יודעים את זה?
הסתכלו על כלל, ואחרי נפרד...
בסדר, זה נקרא לי כלל הגיוני, לא אכפת לי כרגע, לא מתכוון לכלל דוגמטיבי, אבל זה כלל של חשיבה אנושית, זה אני מתכוון.
אם היית קורא טקסטבוק כלל, ואחרי זה פרד, אתה מבין ש...
אולי, צריך לחשוב, אם באמת צריך הייתי מבין, אבל בסדר, אוקיי, אבל זה מבחינתי גם היגיון. אבל חייב להיות היגיון בכללי, הם לא יכולים להיות שרירותיים. אם זה הלכה למשה מסיני, אז כבר העסק יותר פתוח. עכשיו, אנחנו ראינו בהקדמה לספר שהרלב"ג, והרמב"ם עצמו, במילות היגיון אמנם, שזה נכתב בנערותו. אז אם הוא חזר בו, אז זה לא מפתיע.
יכול להיות שזה לא הלכה למשה מסיני, אבל ברגע שחכמים התאימו את ההלכות הקיימות למדרש, והפיקו את הכללים מתוך הדוגמאות.
זאת אומרת, הם הסיקו את הכללים האלה מתוך הדוגמאות,
כשאז,
טוב, בסדר. רק שאז השאלה היא, ואחרי זה הם השתמשו בכללים האלה,
כדי להוציא דינים אחרים. כן.
או ש... לא, יש כאלה שרוצים ללמוד שכל היהודים הלמידות באמת לא יוצא מהם שום דין, זה רק איזשהו עיגון בדיעבד.
בסדר, לא, אז ככה נחקלט, אבל החכמים רוצים להשתמש בכללים של התורה עצמה. הם רואים איך התורה עובדת, מסתכלים במדרשים, בהלכות, מסתכלים בכתובים.
למרות שהתורה של המקומות, הרבה מקומות לא משתמשים בכללים האלה, ולכן אנחנו נזקקים להגיד שאדם לא דורש...
כן, מדרש
שלו מעצמו, משהו כזה, כי זה לא נכון שבכל מקום בתורה...
זה מה שאני לא רוצה להגיד. אבל ש... שאומרים שזה רק מסמיך את ההלכות לכתובים, כגדרה שווה.
לא, השאלה אם יש לו רמז בכתוב כלשהו, או שבאמת זה דבר שרירותי. אני יודע, הרמב"ם והרלב"ג לומדים, זה דבר שרירותי, שמופיע פה בהקדמה. הנזיר רוצה לטעון שלא, כמובן. ולאור זה, זה מאוד חשוב לדעת שזה הלכה למשה מסיני או לא. עכשיו נכון שגם אם זה הלכה למשה מסיני, זה לא אומר שזה לא דבר הגיוני. אבל מי שאומר שזה לא דבר הגיוני, אז הוא חייב לכאורה להגיד שזה הלכה למשה מסיני. אלא אם כן, כמו שאתה אומר, שהוציאו את זה בעצמם.
אני לא יודע עוד לא, אבל זה יגור שלא. שהרמב"ם כותב שבית דין יכול לקרוא דין חברו, ועשו דין פיור דין ולא.
נכון. זה הטענה של פינקלשטיין, אני לא מבין את הטענה הזאת. אז מה?
נכון. אז זה אומר שזה לא למציאות של דיעבד של הצדקה.
במובן הזה, אבל זה לא אומר שזה לא הלכה למשה מסיני. המידות. הוא רוצה להסיק מכאן שלכן המידות הן לא הלכה למשה מסיני. אחרת איך בית דין חולק על בית דין קודם? לא מבין את הטענה בכלל. אבל זה אתה צודק. לכאורה רואים שזו באמת לא הצדקה של בדיעבד, אלא אם כן עוד פעם הם פתאום מגיעים להם לאיזושהי קבלה אחרת שהייתה בידם, ועוד פעם זה נעשה רטרואקטיבית. בכלל, זה פשוט סתם לא נשמע לי הגיוני הסברה הזאת, למרות שהיא מאוד רווחת. איזה מין היגיון זה, שכל היהודים המידות רק לשתול את זה בתוך הפסוקים, את ההלכות שאנחנו כבר יודעים אותם. זה שום היגיון. מה אנחנו משחקים במשחקים, אם אני יודע את הדין, אני שומע את זה לשתול אותו בפסוק. אבל במשחקים, אני מבין מה הפעם לעשות את זה. טוב, בכל אופן, אז הברייתא הולכת כך, רבי ישמעאל אומר, משלוש עשרה מידות התורה נדרשת.
של הקראים,
זה היה משהו. כן, יש סברה כזאת באמת.
זה
קראים
של...
קראים זה יותר סמכות. קראים קראים, התחילו. לא קראים. קראים זה...
קראים
זה... אלף, זה משהו. לא קראים,
לא, גם כזה בתקופה
של המדרש.
זה תקופה של הצדוק.
אתה
גאוני, לא?
חתם? לא, אבל היה בדיוק התקופה שההתמודדות עם הצדוקים. זה הייתה תקופה הזאת.
של הילד? כן. בסדר, זאת התקופה שבה מוסדה כל התורה שבעל פה,
זה לא ראה. הזיגון של הדינים הפסוקים, זה נותן
את זה. לא, בסדר, אבל זה לא ראה לכלום, זה שזה במקרה עבודה תקופה כל התורה שבעל פה,
כאילו אני נפלט שם. מה ההיגיון של זה?
למה לעשות את זה? כן. אז דוקים לא השתכנעו מזה.
טוב.
טוב. רבי ישמעאל אומר, מ-13 מידות התורה נדרשת, מכל וחומר מגזרה שווה, מבניין אב מכתוב אחד, מבניין אב משני כתובים, כל וחומר זה יש פה דיונים, וזה ככה נכון יותר להגיד. אה?
לא, לא, סתם מבחינת
הניתוקית, יותר נכון להגיד כך. קל וחומר, זה לא אותו משקל. קל וחמור, מה זה קל וחומר?
כול וחומר. כול
וחומר. כול זה כאילו כול. מבניין אב מכתוב אחד, מבניין אב משני כתובים. מכלל ופרט, מפרט וכלל. מכלל ופרט וכלל זה אין התדן אלא כי אין הפרט. מכלל שצריך לפרט, מפרט שצריך לכלל. אחרי זה כל דבר שהיה בכלל זה א', וב', כל דבר שהיה בכלל יצא מן הכלל ללמד, לא למד על עצמו יצא ללמד על הכלל כולו, כל דבר שהיה בכלל יצא לטון טון אחרי שהוא תגיינו וכו'. זה שתי פרשות שונות, והחלוקה הזאת עצמה היא חלוקה מאוד מעניינת, למה בכלל חלקו את זה לשתי פרשיות. אחר כך מובאות הדוגמאות, אחרי שנגמר רק יבוא
כתוב. עד איפה? עד איזה כלל כתוב?
אה?
עד איזה כלל כתוב? חלק הראשון?
עד כלל ופרט לכלל.
שזה כמה מידות?
לא, עד כלל שצריך לפרט ופרט שצריך לכלל.
יש.
בפשטות זה 8.
זה מתאים לחלוקה שהוא אומר?
תכף אנחנו נראה, זה מתאים, אבל זה לא כל החלקים. זה רק 4 מפה ו-4 מפה. אופן, אז יש שתי חלוקות כאלה, וגם בספרה עצמה זה מחולק. כשמתחילים להביא את הדוגמאות, אז פרשתה הראשונה עוסקת בסדרה הראשונה, ופרשתה השנייה זה כאילו פרשייה חדשה עוסקת בסדרה השנייה. אז נראה שיש פה איזושהי חלוקה מהותית, שנדמה לי שזה מה שהוא רומז פה עם השם הכללי והדין הכללי והפרטי. אבל עוד מעט. באופן אחרי זה, מתחיל הפירוט. אחרי שיבוא כתוב השלישי ואחרי לביניהם, מתחיל הפירוט. מכול וחומר כאיז צד, כותב פה. כאיז צד. במילה אחת זה כאיז צד. אחרי זה מופיע כיצד, זאת אומרת למה פה זה כיצד ופה זה כיצד, אבל בכל אופן, ואז נתחיל להביא דוגמאות, מכל וחומר, מגזרה שווה, מבניין אב מכתוב אחד, בניין אב בשני כתובים וכולי, נתחיל להביא את הדוגמאות. זה גם כן דיון ארוך בחוקרים, הדוגמאות האלה הם כנראה לפחות ככה משארים תוספת מאוחרת, זה לא היה במקום של הספרה, יש כתבי יד שבספרה גם הברית הזאת עצמה לא מופיעה, בפתיחת הספרה. ראית עצמאית, היא לא חלק מן הספרה. זה נפקמינה קצת, כי יש פה שאלות מאוד מהותיות לגבי עד כמה זה קשור למשנתו של רבי ישמעאל, עד כמה, איך ספרה דבירה, שזה הספרה, מתייחס לעניין הזה, שמחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל מפורסמת איך להתייחס לכל המידות האלה, מסרט שבועות ובעוד מקומות. אז זה קצת נפקמינה, אם זה קשור לפה או לא, זה גם שאלה מהותית, לא רק מחקרים. אבל בכל אופן ככה זה מופיע בנוסחאות המקובלות שלפנינו, ואחרי זה מופיעות הדוגמאות. זה מה שהוא אומר פה, אם אני חוזר לכל הנבואה, אז הוא אומר, ולא מתפרשו, באמצע הפסקה השנייה, ולא מתפרשו דיניהם, אלא בכלל הוא פרט וכלל כאין הפרט. זאת אומרת, יש פה 13 מידות, שבאף אחד מהם לא כתוב, אבל מה עושים איתם? כלל הוא פרט, כתוב פרט וכלל, כל דבר שיצא מן הכלל ללמד וכו', לא כתוב, אבל מה עושים עם זה? בסדר? רק בדבר אחד כתוב מה עושים עם זה. כלל ופרט וכלל, יהיה תדן אלא כי אין הפרט. זאת אומרת, שם כבר גם כתוב מה לעשות עם כלל ופרט וכלל. אבל זה רק שם. עכשיו, זה לא בדיוק רק שם האמת, כי בפרשת השנייה, אז כתוב כל דבר שהיה בכלל, לא עוצרים כאן. כתוב יצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו, אתה ללמד על הכלל כולו יצא. אז זה כן פירוט. אז נדמה לי שפה אני לא יודע בדיוק למה הוא מתעלם מזה.
לא, זה
עליך מידות השם. רק מתוך המידות השם נכון, כן, נכון. אז הוא מדבר באמת רק מתוך מידות השם הכללי והפרטי, שזה המידות של כלל ופרט ששייכות לפרשתא הראשונה, שמה, מה עושים איתם, מתפרש רק באחת מהם. המידות שאחר כך, המידות של הדין הכללי והפרטי, שמה בכל אחד כתוב בדיוק מה עושים.
זאת הדין.
מה?
זאת הדין. למה הוא קורא את זה מידות השם ומידות השם?
תכף אני לא מהחוץ, זה מה שאני מבין, אבל תכף אני לא מבין.
מה
זה
קבוצה?
מידות שכל השמות זה דין.
אז ככה אתה מפרש את זה? זה פירוש מעניין. אני טעיתי למה הוא קורא לזה ככה, וניסיתי לחפש במנגנונים הבדל. אתה אומר שאתה פשוט, בגלל שפה הוא אומר מה הדין ושם הוא לא אומר מה הדין, אנחנו נותן השם של המידה.
יכול להיות יותר מזה, מידות שכל השמות זה דין, כאילו.
כל המידות, אתה מוציא מהם דינים, זאת אומרת. אני חשבתי שה... טוב, אם אנחנו מדברים, אני חשבתי שהנקודה היא שהארבע מידות של כלל ופרט, כלל ופרט ששייכות לפרשתא הראשונה, זה מידות שעוסקות בשמות. נגיד, יש לך בהמה, זה כלל. חמור ושה, זה פרט. אז כאן זה שמות. יש שם כללי ושם פרטי, והשאלה מה, לאיזה אוכלוסייה או לאיזה עצמים מתייחס הדין. אז אם יש בהתחלה מופיע שם כללי של אוכלוסייה סוג, של אוכלוסייה, ואחרי זה שמות פרטיים, אז יהיה את אדם אלא כי אין הפרט או משהו כזה, כל מידה לגופה, כן? אז זה עוסק במי הוא השם שעליו נסוב הדין. עכשיו, במידות השניות, אני כבר לא בטוח שאפשר באמת לעשות את ההבחנה באופן חד, אבל נדמה שבכל זאת אפשר להרגיש שההכללה וההפרטה לא נאמן. זה מה שאני מתכוון לומר, זה מידות השם וזה מידות הדין. אתה יודע, אתה תופס אותי ככה עם הרעיון הזה, אני חושב שזה לא זו את הכוונה שלך. בכל אופן, וזה מה שאומרים, רק אחר כך בדוגמאות מתפרשו דיניהם השונים. אז רק אחר כך בדוגמאות, זה המשך המשניות של ההמשך, שמביאות מכל וחומר כיתד, מגזר השבה כיתד, ומביאים דוגמאות של דרשות להסביר לנו מה זה כל מידה ומידה. כמו שאמרנו, הדוגמאות האלה יכולות להיות תוספת מאוחרת, אבל בכל אופן זה עלינו עושה פיתוחים וגרסאות, ולא כולם מסכימים לדוגמאות שהן באמת שייכות למידה הזאת, יש כאלה שלוקחים את אותה דוגמה ואומרים שהיא דווקא מייצגת מידה אחרת ולא המידה הזאת. אז אומר, ורק אחר כך בדוגמאות נתפרשו דיניהם השונים. כלל הוא פרט, אז מה אתם רואים בקצרה כבר אנחנו נמצאים פה? אז כלל הוא פרט, אין בכלל אלא מה שבפרט. פרט הוא כלל, נעשה הכלל מוסף על הפרט. כלל הוא פרט, אז הפרט מסייג את הכלל. פרט הוא כלל, הכלל מרבה את הפרט. מה בדיוק ההבחנה? עוד פעם, בשביל זה צריך באמת להיכנס פה לפרטים ולראות הגדרות מאוד מאוד עדינות. אני לא... יהיה קשה פה לצאת איזושהי הגדרה חדה. אבל מבחינה מנגנונית זה ההבדל. פה זה בא למעט את הכלל ופה זה בא לרבות את הפרט. פרט הכלל נעשה הכלל מוסף על הפרט. כלל הוא פרט, כי אתה דן אלא כי אין הפרט וכו'. והנה עולה על הדעת, עולה על הדעת השערה חדשה. שכל מידות... הנה עולה על הדעת השערה חדשה. שכל מידות כלל ופרט דומות בעניין כי אין הפרט. אלא ההבדל הוא בצדדים. בצדדים זה מושג ערפילי להפליט. הוא נמצא בכמה מקומות בשס כשדנים על כלל ופרט, יש בחולין סמכווה ויש בנזיר למדהי ואירובין למדהיים. יש כמה מקומות שבהן דנים איך עושים דמיונות בין הכלל לבין הפרט, או בין פרט אחד לפרט אחר כשיש כלל ופרט. האם הדבר שאליו אנחנו מדמים צריך להיות דומה לפרט שכתוב בתורה בצד אחד, בשני צדדים, בשלושה צדדים? אז בפשטות, בלי להיכנס כרגע לחיתופים מה זה בדיוק צד אחד, שניים ושלושה, הכוונה עד איזה רמת דמיון צריך? האם צריך דמיון טוטלי שזה בדיוק אותו דבר, או שנספיק שיש צד שדומה בין שני הדברים, אבל לא יכול להיות גם צדדים שונים וכולי. בין הפרט הזה לבין פרט אחר שבו אני פרט שכתוב בתורה לבין פרט אחר שבו אני מתעניין. לדעת לדמות על הפרט שכתוב בתורה. עכשיו אומר הנזיר שכל המידות האלה של כלל ופרט זה בסך הכל מידה אחת שמתפרטת לרמות בניון שונות. זאת ההצעה שהוא מציע, הצעה די מהפכנית שצריך לבדוק אותה היטב בסוגיות, ואני לא עשיתי את זה וזה עבודה קשה, אז לא נעשה את זה עכשיו. לא, במקום שכתוב כלל ופרט הוא כלל, אז מספיק דמיון קלוש. כל דבר שהוא דומה לפרט שכתוב באמצע, באופן קלוש, זה בסדר, אתה יכול להעתיק את הדין גם אליו. במקום שכתוב כלל ופרט, אז צריך דמיון מקסימלי. במקום שכתוב פרט וכלל, אז צריך דמיון בינוני. זה נקרא צד אחד, שני צדדים ושלושה צדדים. זאת הטענה של הנזיר.
אה?
אה,
אתם
יודעים את
השם, ב-4, זה על
4? על כלל ופרט, כן.
על 4 או על כל
השמונה? לא, על 4. אז זאת בעצם ההצעה שהוא מציע, והוא אומר כך, כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט. מה זאת אומרת אין בכלל אלא מה שבפרט? מה זאת אומרת אלא מה שבפרט? אלא מה שבפרט, הכוונה רק זה, זאת אומרת, מה שבדיוק דומה לפרט, זה אומר מכל הצדדים. כל הצדדים זה המינוח המקובל לשלושה צדדים. שכתוב בגמרא שלושה צדדים, הכוונה זה כל הצדדים. ככה פחות, תוספות לומד, אני לא יודע אם זה מוסכם על כולם. יכול להיות שיש, אני חושב שיש כאלה שלומדים שבאמת צריך שלושה דמיונות. זה לא אומר שזה כל הדמיונות, אבל יכול להיות שצריך דמיון אחד, שני דמיונות זה שלושה דמיונות. תוספות בחולין אומר לא כך. מה שמובא בלשון, מה שבפרט ולא אלא הפרט. אז תראו למטה, יש איזה דיון לשוני, למה משתמשים במינוח, אלא מה שבפרט. לא אומרים אלא הפרט. אז אומרים, אלא מה שבפרט, בא להגיד לך באמת רק מה שבפרט, זאת אומרת, שדומה לו בכל הצדדים. פרט הוא כלל, נעשה הכלל מוסף על הפרט, הדומה לפרט, מצדדים. מה זה מצדדים? לא לגמרי ברור לי, כנראה שמתכוון לשני צדדים. כנראה שמתכוון לשני צדדים, וכלל הוא פרט הוא כלל, זה אפילו צד אחד. זה מה שהוא רוצה לומר. כלל הוא פרט הוא כלל. אי את אדם אלא כי אין הפרט, הדומה לפרט אפילו מצד אחד. בוכו לנסה נחווה וכו', לא משנה, הוא מביא פה מראים מקומות. עכשיו, בעצם מה שהוא אומר זה כך.
זה מהפכני בזה.
מה?
זה מהפכני.
זה מהפכני כי הוא עצמו כותב שזה נגד השיט, לא כדעת מפרשי המידות. אבל בשביל להבין את זה טוב צריך להיכנס. עצם זה שנותנים פה הגדרה כוללת לשלושתם על סקאלה אחת, זה עצמו כבר מהפכני. כי לצאת שם עם הגדרה זה עסק די בעייתי. אבל בכל אופן מה שהוא אומר פה זה כך. כלל הוא פרט, זה בעצם, הרי למה לא כתוב סתם הפרט? אם כלל הוא פרט, אתה לומד בעצם כל הדברים שדומים לפרט, אז שמה כתוב הכלל שקודם? סתם, אז תכתוב את הפרט, וזהו, ונלמד, ומה מצינו מהפרט הזה? למה כתוב הכלל קודם? אז הוא רוצה לטעון שאם כתוב הכלל קודם, זה חייב להיות דמיון הרמטי. אתה לא יכול לתלות באיזשהו דמיון חלקי. זה דמיון בשלושה צדדים. לכן כתוב הכלל קודם, כדי להגיד לך שמהפרט הזה אל תלמד לפי הדמיונות הרגילים של בניין האב או של במה מצינו. רק דבר שהוא זהה בכל הצדדים לפרט הזה. עכשיו עוד פעם, זה כמובן נשמע נורא חתוך, אבל זה רחוק מלהיות חתוך. שאלה מה זה נקרא דומה בכל הפרטים? חמור דומה לשור בכל הפרטים או לא? באוזניים לא, למשל. בסדר, זה לא... אבל בסדר, במגבלות ההגדרות שאף פעם אפשר להגיע אליהן סופית, אז זאת ההצעה. זה מה שהוא אומר, מה שמסלק הקושייה, כלל הוא פרט, אין בכלל אלא הפרט, כלל הלמה. זה השורה למה צריך את הכלל? זאת אומרת, צריך את הכלל כדי להגיד לך שמהפרט הזה אתה לא תלמד בניין אב רגיל, או בממצינו רגיל. מהפרט הזה יש מגבלות על איך ללמד. עכשיו, איזה מגבלות? יש שלושה סוגי מגבלות. אם זה כלל הוא פרט, אתה צריך דמיון בשלושה צדדים. אם זה פרט הוא כלל, אתה צריך דמיון בשני צדדים. אם זה כלל הוא פרט הוא כלל, אז אתה צריך דמיון בצד אחד. למה? כי כלל הוא פרט. אם היה כתוב כלל הוא פרט, אז זה אומר דמיון של שלושה צדדים, אז למה צריך את הכלל השני? כלל השני בא להגיד לך שלא, אל תעשה את זה שלושה צדדים, אלא תעשה את זה צד אחד. עכשיו כמובן עולה השאלה, אם זה צד אחד, אם זה צד אחד, אז למה לא תכתוב עוד פעם רק את הפרט לבד? השאלה היא, אז מה ההגדרה של במה מצינו? איזה סוג דמיון זה במה מצינו? פה הוא לא אומר את זה, אני לא יודע. שזה צריך יותר להגדיר פה את הדברים.
במה מצינו משתנה, מצינו...
אתה מחפש פרמטר רלוונטי, לא...
נכון.
ופה זה אקטים פורמליים כאלה. אם אתה לומד את זה, שלושה צדדים או צד אחד או שניים, אז אתה יכול להעתיק את הדין. ברור שצריך להיות פה גם כדי להיות רלוונטי. יש הטבע של זה לבן והטבע של זה לבן.
ברור, מספיק. לא בטוח שזה במה מצינו, יש הגדול תמיד זה צד אחד.
אני לא יודע.
זה משתנה לי כל
השוואה, תלוי גם. איפה במה מצינו נכנס דווקא לעזור? זאת אומרת, בכל זאת
צריך להיות רלוונטי. הוא משתנה, ברור. כמו סתם, כל השאלה אנחנו רוצים...
גם אלה משתנים. רלוונטיות, עוד נאי גם פה.
כן, אני יכול... יש משהו אחד שהוא...
הוא צובע דמיון הוא רק ודמיון פחות, כן.
הוא
רלוונטי, אני
לא
מספק.
לא אוזן ואוזן, אלא...
יש קשר.
תוספות שם בחולים שהזכרתי קודם מזכיר שיש צדדים חלשים, גבוהים וצדדים טובים. יש לחלק, יש כמה סוגי צדדים. אז זה כבר קשור כמובן לקריטריון הרלוונטיות. זאת אומרת, עד כמה? מה זאת אומרת צדדים טובים? אתה יכול להגיד צדדים טובים ולא טובים במובן של עד כמה זה דומה. אתה יכול להגיד שעד כמה הדמיון הזה הוא רלוונטי לדין. במובן הזה זה יכול להיות טוב וגרוע, הצד. טוב, אבל זה באמת, זה דורש מחקר לעצמו, לא ניכנס לזה עכשיו.
הכלל לא בא לבטא את המרחב, איפה אני מוכן לעשות את זה במימדים, או לא ללמוד מזה ל... דבר רק לתחום את ה... אז איפה אני בא לבטא את העמידה?
זה יכולה להיות הצעה מעניינת, רק צריך לבדוק האם באמת בכל מקום היא עובדת. לא, כנראה שלא בכל מקום היא תעבוד, כי יש מקומה שבהם הכלל לא יגביל לך כלום את הבממצים. כי כל הדברים שדומים לפרט בעצם כלולים בכלל הזה. בין כל וכל. אז זה לא ייתן שום מגבלה נוספת על הבמה מתאים. אבל לעקרונית, אם יהיה מקום כזה, אז זה נשמע אפילו סביר שזה יהיה כך. זאת אומרת שכל האנלוגיות אתה יכול לעשות רק בתוך הכלל הזה, לא מחוץ אליו. טוב, זה באמת, זה דורש, אמרתי לכם, זו תוכנית שלי, שאני עוד על הפרק. שני הפרק זה.
צד אחד, מה הכוונה? צד קלוש וצד ידיעות.
כל שאת מכניס את המוצא לצדדים גרועים, צדדים טובים, אני לא יודע מה רב בי הצדדים.
כשאומרים
בצד
אחד, מה
זה שם? זה דומי בצד אחד. זה דמיון פחות מאשר שלושה צדדים. שלושה צדדים זה דמיון הרמטי.
אז איך אומר, אלא משהו הפרט. אין משהו הפרט, הכוונה משהו מפניקה מאוד.
אלא כאין הפרט. כלל הוא פרט, זה לא צד אחד, זה בדיוק הנקודה. אבל זה הטיעון הלשוני שאומר קודם. כלל הוא פרט, אתה דן אלא מה שבפרט, ולא אלא מה שכאין הפרט. וזה שלושה צדדים, זה מה שהוא אומר. ככה הוא מיישב את הבעיה הלשונית למטה. זה שלושה צדדים, ובאלומת זה, כלל הוא פרט הוא צד, אתה דן אלא כאין הפרט. אתה נת כאין הפרט, מספיק דמיון בצד אחד, בשביל שתלמד את הדין. טוב, אחרי זה הוא מוכיח את ההשערה הזאת, למרות שזה לא כדעת מפרשי המידות. לפי כל המקורות האלו נמצאנו למדים כי כל מידות כלל ופרט הן כעין הפרט, מה שמיוחד להיגיון העברי השבעי בתכונתו הדינית וההמשלית. במילים אחרות מה שהוא אומר זה שבעצם כל המידות האלה זה צורות שונות של אנלוגיה. באמת מה שהוא אומר. כן? לפי ההצעה שלו כמובן שזה ככה. נכון? לפי ההצעות הקודמות, אתה תבינו, מתחת לפני השטח כל הזמן יש פה איזשהו ויכוח נגד הרמב״ם והרלב״ם. שתופסים את המידות ככללים שרירותיים, כאיזושהי מערכת אקסיומטית. אז פה זאת הטענה, השערה החדשה שלו באה לבסס את העמדה שלו, כי השערות האחרות שלא מעמידות את זה על איזשהו בסיס הגיוני של אנלוגיה, אז באמת נראה כמו איזשהם כללים שרירותיים לקרוא בתורה, אם כתוב כלל ואחרי זה פרט, אז כך וכך. אז זה נראה כמו הרמב״ם והרלב״ם. אבל הוא מציע לא כדעת מפרשי המידות, הצעה חדשה, שבעצם זה בסך הכל הכוונות שונות לאנלוגיה, זאת אומרת, צורות שונות לעשות אנלוגיה. על איזה בסיס אתה יכול להשתית את האנלוגיה שלך, אבל הכל זה אנלוגיות. ועוד פעם, הוא חוזר לזה שהיסוד של כל המידות זה ההיגיון האנשלי. אז בעצם יוצא שבכל המידות האלה של כלל ופרט, בעצם זה לימוד מפרט לפרט אחר. כולם אנלוגיה. וכל הכללים שעוטפים את הפרט הזה לפני, אחרי, עם שני הצדדים, זה רק באים להגדיר איך אפשר להעתיק מהפרט הזה לפרט אחר. אבל המלמד תמיד הוא פרט. וכאן זה להבדיל לא רק מהרמב״ם והרלב״ג, אלא להבדיל מכל אלה שתופסים את הדדוקציה כמרכז ההיגיון. כי מי שתופס את הדדוקציה כמרכז ההיגיון היה באמת בדיוק הפוך. שאני בעצם, כשכתוב לי כלל הוא פרט, אני בעצם לומד מהכלל. אם יש לי כלל, אז עכשיו יש לי מקרה פרטי ששייך לכלל הזה, אז אני אלמד שגם הפרט הזה, נכון? רק הפרט שמופיע אחרי הכלל קצת מסייג אותי. אבל הוא אומר לי, לא כל דדוקציה נכונה, אלא רק דדוקציה מסוג מסוים. אבל אז הלימוד הוא דדוקציה, הוא אומר בדיוק הפוך. זאת אומרת, כל המידות הם בעצם לימוד מהפרט. הכללים שמסביב הם צורות שונות של אנלוגיה, איך לעשות מתוך הפרט. זה מה שאומר גם קודם. הנה עולה לדעת השערה החדשה, שכל מידות כלל ופרט דומות בעניין כעין הפרט. את הנקודה המרכזית בהם שהם כעין הפרט, זאת אומרת, הפרט הוא המלמד ולא הכלל. התורה לא עובדת עם כללים, התורה עובדת עם אנלוגיות, עם מקרים בודדים, תורה שבעל פה ודאי כך, גם תורה שבכתב. אין כללים, אנחנו לומדים באנלוגיה מפרט לפרט עם הכוונה. הכללים שמסביב עושים לי הכוונה איך ללכת. עכשיו, עוד שנייה אחת, אני רק רוצה לגמור את הפסקה הזאת. דמיון בשלושה צדדים, מה שעה עכשיו רק אני פשוט מוגבל עם זמן? אז רק אני אסיים ממש במשפט אחד ואני אברח, סליחה על ה... שלושה צדדים זה אנלוגיה מושלמת. שני צדדים, או צד אחד, זאת אנלוגיה לא מושלמת. שני הפרטים לא דומים לגמרי, בסדר? עכשיו שימו לב, נדמה לי שמה שיש פה זה מה שמעבר לזה. אתם זוכרים שאמרנו שיש מחלוקת ראשונים, ראינו פה באחד הפרקים הקודמים, איך פועלת אנלוגיה. האם אנלוגיה עוברת דרך אינדוקציה, או שאנלוגיה עוברת באופן ישיר מפרט אחד לפרט אחר. או שעושים הכללה, ואז בדדוקציה יורדים לפרט אחר. נדמה לי שמה שקורה פה זה כך. אם הדמיון הוא בצד אחד או בשני צדדים, אז אתה עובר דרך הכללה. אתה בעצם אומר, תראה, הצד, נגיד, הפרט הוא בן אדם. נכון, הוא גם עוד כל מיני דברים, הוא גם כהן. אבל לא משנה, הוא בן אדם. אז אני מכליל לכל בני האדם, ואני לומד לפרט אחר שהוא דומה אליו, רק בפרט אחד, רק בפרט הזה שהוא בן אדם. רק בצד אחד הוא דומה אליו. אז זה בעצם אינדוקציה, זה בעצם אנלוגיה שעובדת דרך אינדוקציה. עכשיו, דמיון בשלושה צדדים, הוא כבר הרבה יותר מזכיר את האנלוגיה הישירה. כי כאן אני אומר, תראה, הפרט הזה ממש פשוט זה לפרט הזה, אני לומד ישר מזה לזה. אני לא עובר דרך הכללה לאיזשהו צד כולל יותר. אלא אני עובר ישר מזה לזה. עכשיו זה מעניין כי לפי מה שאמרנו קודם, אז הכלל שעוטף את הפרט, אמרנו שהמלמד הבסיסי הוא הפרט. הכלל רק אומר לי איך ללכת מן הפרט. עכשיו זה, איך כלל אומר לי ללכת מהפרט לפרט אחר? זה בדיוק על ידי אינדוקציה, נכון? הכלל אומר לי, קח את הפרט הזה, תכליל אותו לאיזשהו כלל, לפי העיקרון הזה, ותרד חזרה על הפרט הזה, וכך תעשה את האנלוגיה שלך. הוא בסך הכל מכוון אותי איך לעשות את האנלוגיה. אז לכן אני צריך את הכלל מסביב לפרטים. עכשיו, בשלושה צדדים, יש כלל מפה וכלל מפה, זה בעצם אומר, עזוב, לא, אין הכוונות. זאת אומרת, זה עטוף מכל הכיוונים, אתה לא יכול ללכת דרך שום מסלול מוגדר. אין כל שום מסלול שיגדר לך כזה כן וכזה לא. אלא אתה צריך ללכת מפרט ישר לפרט. זאת אומרת, זאת אנלוגיה שעוברת ישר, לא דרך האינדוקציה. וזה מה שתוספות אומר, שלושה צדדים, המזכרנו, תוספות בחולין בדף ס"ו עמוד א', אומר ששלושה צדדים הכוונה כל הצדדים, לא הכוונה דווקא שלושה. ברור שאם שלושה זה סתם שלושה, אבל ולא ארבעה, אז זה לא נכון מה שאני אומר. אבל אם שלושה צדדים הכוונה כל הצדדים, נדמה לי שזה מאוד מזכיר את האנלוגיה שלא עוברת דרך אינדוקציה.
אתה מוכן להחזיר את זה לאגף של הספרה? תודה.